אנחנו בדף מ"ז, מתחילים בדף מ"ו עמוד ב' למטה, ממש שני השורות התחתונות. אומרת הגמרא, ההוא גברא דזום נפשי ללודוה. היה יהודי אחד, היה במצר כספי, מכר את עצמו ללודים, שהם, הגמרא אומרת במסכת שבת, אוכלי אדם. עוז לקמד רבאמה, אחר כך הוא בא לפני רבאמה, שיפרוק אותו. אומר, פירקן, תבדה אותי. אומר לה, אמר לו רבאמה, נן הרי למד, מה מוכר רצו, מסבונו ולא יבקוחו, ואין פוידנו ישראל. אבל פויד נסבונים. למה פודים מסבונים? משום קלקולה, היות שלא התקלקלו שם. נו, אם כן, כל שכנוכה דיקה קטולה, יש כאן סכנת מוות שהם יארגו אותו, בוודאי יש מצווה לבדות אותו, אפילו שהם פודים את זה שמחר את עצמו. אומר לה, רבונו לרבאמה, הרי האיש הזה, ישראל מומרי, דכוחו זה ליד אוכל נבל לסטרפס, אנחנו ראינו שהוא אוכל נבלות ותרופות, אז איך אפשר לבדות אותו? אמר להם רבאמה, ייתכן שהוא אכל את זה לתיאבון, ולתיאבון אין לו הגדרה של מין, הם לתיאבון הוא דכוחל. אמרו לה חכמים, ועוזים נמדי כתה ערב איסור כמי, ושווי כתה ערב אוכל איסור. הרי אנחנו ראינו שהיה פעם בשר אתר לפניו ובשר איסור, הוא השאיר את היתר, ואכל את האיסור. אז כנראה שהוא לאחסניק, הוא לא לתאובניק. אומר לה, אמר רבאמה, נו, זיל, לא יקושוב כלי לאפרקינוך, אתה רואה, לא מניחים לי שאני אבדה אותך. ריש לקיש, לפני שהוא היה ריש לקיש, הגמרא אומרת שהיה לו תהליך אחר, כשהיה לפני ריש לקיש, בצעירותו, היה עם ליסטים. זום נפשי ללידו, היה בעל כוח גדול מאוד, והוא מכר את עצמו לאלו שאוכלי אדם. שוקל בעדי חי קניבלים, שוקל בעדי חייסה וגולגולתה. לקח איתו שק קשור שבו היה חתיכת ברזל. אומר, גמירה ידוע, דיום הבסחה, היום האחרון שלפני שהורגים את הקורבן, אז יש להם כזה מין דרך שכל דבוי מיני עובדלה, מה שהקורבן מבקש, הם ממלאים את בקשתו האחרונה. כאחד אלי חולדמי כדי שימחול על דמו הנשפח. יום הבסרי, כאשר היה היום האחרון לפי חשבונם שהיו צריכים כבר להרוג אותו, אמרו לו, אמרו לו לריש לקיש, מה הניח לך, מה אתה רוצה בקשתך האחרונה? אמרו לו, אמר ריש לקיש, בהנה אקם תינחו ואוי ספינחו, אני רוצה לקשור אתכם, ושתשבו פה קשורים, וכל אחד מניחו, הם חי, חי סי פלקה, לכל אחד שאני אתן מכה עם השק הזה, מכה וחצי. נו, בסדר. קמתינו ואוי ספינו, קשר אותם, ויושיב אותם שם לידו, הם ידעו שאין להם מה לפחד, אחד מול רבים, שם ביער, מה יכול לעשות להם? כל אחד מנהי, קדמחי אחד חייסה, כל אחד מהם כשקיבל את הזץ הראשון, את המכה הראשונה, נופק נשמו זה כבר מת, מהכובד של המכה, כריש לו כשהיה גיבור חייל. חרקין אלי שינה, הוא חרק את שיניו, מחמת כאב, כל אחד ואחד קיבל את המכה, אז נהיה הפרצוף שלו כאילו מחייך. אומר לה, אמר ריש לקיש, מה, האחי חיכו מחייך הסביר, אתם צוחקים ממני? יש לי עוד לתת לכם עוד חצי. הקטע פה שלו רגע בפלגת החייסי, כי נתת לכם רק מכה אחת. קטלינו כולה, הרג את כולם, נופק ועושה יצא מהם. יוסיב, כאוכל ושוסי. ריש לקיש היה לו טבע, אומר את הגמור, לא לדאוג על המחר, היה לו בתוכן בבויר קולולומים, אשלך יופך על השם ויחלקל איכו, מה שהיום היום למחר לא צריכים לדאוג. יוסיף כאוכל שוס, אמר לי ברטי, אמר לו הבת של ריש לקיש, לבויס מידי למסגלי, האם אתה רוצה משהו לישון על זה? אמר לו, לא, אני לא צריך שום דבר. ביתי, קרייסי קורי, כאילו הבטן שלי, זה הקרית שלי, אני לא צריך שום דבר. כי נוח נפשי כשנפטר, באמת לא השאיר שום דבר, כי אף פעם הוא לא השאיר אצלו שום דבר. מה שהיה לו עכשיו היה, הוא לא היה צריך שום דבר להשאיר, היה לו הכל טוב. כנוח נפשי, כשנפטר, שווה כבר כדמרי, נמרי, השאיר איזה קילו של עגבניות שם, משהו, ירק. קורא הנפשי, מכל מקום, אפילו שהוא רק השאיר את זה, קרא הנפשי, ועוזבו לאחר עם חילום. כלומר, אלו שכל הזמן עובדים על הנכסים של העולם הזה, כסף וזהב, מה יעשו עם זה? אחרי שנפטרים מן העולם, לא כסף וזהב מלווים את העולם בעולם הבא, רק מעשים טובים ותורה, כמו שכתוב בחזל. אז ועוזבו לאחר עם חילום. אומרת המשנה, אחד מן המצוות הוא מצוות הבאת ביקורים. ביקורים הוא כשיש לך שדה, חייב להביא כל שנה את הביקורים, הפירות משבעת המינים הגדלים ראשונה, מביא אותם לבית המקדש, נותן את זה לכהן, והמביא קורא פרשת ביקורים, שזה היוויסי מן פרי האורץ, כמו שהוא אומר, מן האדום אשר נשאתו לי השם, הוא אומר, זה מה שנקרא ואוימר, כלומר יש פרשת ביקורים, שזה כל אחד שמביא ביקורים אומר את פרשת ביקורים, מה שכתוב שם, פרש כסובוי. אז אומרת המשנה, כשאחד מחר את השדה שלו בארץ ישראל לגוי, היות והוא עשה עוול, אסור למכור שדה בארץ ישראל לגוי, אז הוא צריך כל שנה לקחת ממנו, כלומר לקנות ממנו את פירות הביקורים, ולהביא את זה לירושלים לקח, ומביא ממנו ביקורים. כשבן אדם יעשה את החשבון שזה עולה לו כל כך הרבה כסף, לא ימכור פעם אחרת שדה לגוי. מפני תיקונו אלו, כדי שאנשים לא ימכרו קרקעות לגויים בארץ ישראל. אומרת הגמרא, אומר רבי, אף על פי שאין קניין לאויבת כרחוב בארץ ישראל להפקיע מדי מייסר, גוי, כשהוא קונה קרקע בארץ ישראל, אין לו את הכוח להוציא את החלקת קרקע הזאת מקדושת ארץ ישראל, שלא יהיה בזה חיוב מעשרות, כי הרי חיוב מעשרות יש רק בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. מאיפה אני יודע שאין לו כוח, שנמה, כלי או אורץ? דורשים מזה לקדושת הארץ. אי אפשר לקחת קדושת הארץ על זה שמוכרים לגוי. אבל יש קניין לאויבת כרחוב, בכל אופן יש לו כוח כזה, שאם הוא קנה חלקת קרקע בארץ ישראל, הוא יכול לחפור בזה ברות, שיחין, מערות, שנאמר, השמיים שמיים לשם, ואורץ נוסן לבני אודום, שהבן אדם יכול לעשות עם הקרקע בעצם מה שהוא מוצא לנכון לצרכים שלו. ורב לא זורא, אומר, אף על פי שיש קניין לאויבת כרחוב בארץ ישראל להפקיע מדי מייסר, אפילו שגוי יש לו את הקניין להפקיע מדי חיוב מסרות, שנאמר, מייסר דגון חו, משמע דגן חו, אבל כשזה גדל תחת הגוי, אין בזה חיוב מסרות, ולא דגן לאויבת כרחוב. הוא אומר להפך, אבל אין קניין לאויבת כרחוב בארץ ישראל להפקיע בו בוער שיחני מיירויס, שנאמר, לשם האורץ. זה לא נהיה לגמרי של הגוי, לשם האורץ אי אפשר לקלקל את הארץ. שואלת הגמרא, במאי קומיפליגה, מה המחלוקת כאן? מה סובר? שמה שכתוב דגונחו, תירושחו, דגונחו, מה זה דגונחו? דרשים מזה דגונחו ולא דגן לא עבד כחוב. כלומר, דגן שגדל בשדה של גוי, אין בזה חיוב מעשרות. זה סובר ולא זו. מה סובר רב סובר? שדגונחו נדרש כמו לשון דיגון מרוח, כלומר גמר המלאכה במלאכת הדגן, שזה מחייב במעשרות כידוע, איסוף התבואה, העמדת הערימה, שזה גורם לחיוב המעשרות. דיגון חוב ולא דיגון לא עבד כחוב, שאם התבואה בשעת גמר מלאכתה שייך לגוי, אז היא פטורה מן המעשר, אבל אם בשעת גמר מלאכה זה שייך ליהודי, כן חייב במעשרות. אומר רבי, מינו אמין אלו, מניין אני אביא לך ראיה, שאין קניין לא עבד כחוב להפקיע מדי מעשרות. נסנן למדנו במסכת פיה. הלקט והשקרה והפה, שזה מתנות עניים, שהתורה אומרת, כשבן אדם יש לו שדה, הוא באמצע הקצירה, ונופל מידיו שתי שיבולים שיבולת, אז הוא חייב להשאיר את זה לעניים. כמו כן, שקרה, אם שכח עומר חבילת שיבולים, חייב להשאיר את זה לעניים. כמו כן, חייב להניח פיה בשדהו, כדי שעניים יבואו ויקחו. אז הלקט והשקרה והפה, שלא יביא כחוב, חייבים במעשר. חייבים במעשר, אלו אם כן יפקיר. אנחנו יודעים שבדרך כלל החיוב מעשרות אין בלקט שקר ופה, אין חיוב מעשרות, אין בזה. למה? כי יש פסוק מיוחד שרק דברים כאלו ושאין ללוי חלק ונחלו אימחו, פירות שאתה בעלים עליהם לבד ואין הלוי רשאי ליטול מהם לולי הפרשת מעשר, בזה יש חיוב מעשר. אבל פירות כאלו שזכית בהם מן ההפקר, שגם ללוי יש חלק ונחלה עמך, זאת אומרת, הוא גם היה רשאי לזכות בהם כמוך, וזה אין חיוב מעשרות. על כל פנים, לקט שקר ופה של יהודי, כרגיל, פטורים מן המעשר, היות וזה הפקר, ולכן הם פטורים מן המעשר. אז פה כתוב, שאם הלקט והשקר של גוי חייבים במעשר, אלו אם כן, יפקיר, רק אם הוא יפקיר אותם בפירוש, ואז אין בזה חיוב מעשרות. שאלת הגמור, איך דומה? באיזה אופן זה מדובר פה? אילה מדי ישראל, שזה מדובר שיהודי הניח את הלקט שיקחי ופה, ולקטין אוהבת כחוב, ואם הגוי חזר, ומחר את זה ליהודי, יהיה חייב הקונה לעשר. אלא אם כן יפקיר את זה בעל השדה, היהודי כשהיא ניחם בשדה. אלו אם כן יפקיר. הרי זה הפקר, או מהפקרה וקיימה. הרי כל לקט ושקרה בפה זה הפקר. אל עולה, שמדובר דאויבית קרוב ולקטינו ישראל. מדובר שהגוי הניח את הלקט שקחה ופאה בשדה שלו, אין בזה הרי חיוב, והיות ולא חל על זה לקט שקחה ופאה, אז יש בזה חיוב מעשרות, אלא אם כן הוא יפקיר את זה, ואז יש פטור מדין שאפקר, הרי אפקר פטור מן המעשרות. משמע מזה, תאמדי יפקיר. או לא יפקיר, אבל אם לא היה מפקיר אותם, יש חיוב במעשרות, אפילו שזה שייך לשדה לגוי, הרי שאין קניין ביד אקים להפקיע מחיוב מעשרות. אומרת הגמור אלוהי, לאוי לא עומדי ישראל. מדובר פה בלקט שקח ופאה, שיהודי הניח מהתבואה שלו. ולקטינו אוהבת כחוב. ואלי כאומר אותם מפקר וקיימה, שהרי הם אפקר. אומרת הגמור, אני אידי מפקר הדעתי די ישראל. הרי באמת זה מופקר, הידעתי די אוכל, שעניים יהודים ילקטו את זה. הדעתי די אוהבת כחוב, מי מפקר? האם הופקרו על דעת שיקחו את זה גויים? בוודאי שלא. ולכן לקט שקח ופאה שגוי לקט את זה, זה לא הפקר ולא פטור מן המעשרות. אבל אם הוא הפקיר את זה מפורש, זה לא אחרת מכל הפקר הפטור מן המעשרות. אומרת הגמור אותו שמה, ישראל שלא כך סוד הם אוהב כחוב מעט שלא הביא שליש, יהודי שקנה שדה מגוי, לפני שהגיעה התבואה עד שליש, זאת אומרת שכדי שיהיה חיוב בפירות, צריך שיהיה שתי דברים. אחד, גמר מלאכתם ברשות היהודי, דבר שני, שיהיו הפירות בני חיוב שהגיעו לידי שליש. אז אם היהודי קנה שדה מגוי ועדיין לא היה במצב של חיוב, וחזר ומחר לו וחזר ומחר את זה לגוי מי שהביאו שליש, מי שכן הביאה שליש, אחרי שהגיעה כבר התבואה לשליש, חייבת במעשר, התבואה הזה חייבת במעשר, שכבר נסחי בו, היות וכבר היה בו חיוב למעשר כשהיה במצב של חיוב, זאת אומרת כשהביאה שליש. ולכן, כשהיה גם הדבר השני שנגמרה מלאכתה בידי יהודי, יש חיוב במעשרות. משמע מזה, נסחי ואין, לא נסחי ולאי. אפילו אם היה גמר מלאכתה בידי יהודי, אבל אם לא היה במצב של חיוב של הבאת שליש, אין בזה חיוב. זאת אומרת שאתה אומר שקניין גוי בקרקע ארץ ישראל, יש קניין לא יתקרון להפקיע מדי מעשרות. אומרת הגמור, אוכל במאיה עסקיניהם בסוריה. זה מדובר פה בשדה שבסוריה. הרי בסוריה זה כיבוש יחיד שדוד המלך כבש זה רק לצורך עצמו, לא לצורך כלל ישראל, ולכן כיבוש יוחיד צובר התנה הזה לא ישמי כיבוש, זה לא נקרא כחלק מארץ ישראל. אבל יש בזה רק קדושה כמו רק מדרבנן, לא מן התורה. אז אפילו שאנחנו רואים אין קניין ביד גוי, ביד עקום, להפקיע מדי חיוב מעשרות, זה בארץ ישראל. שהחיוב מעשרות שם זה מן התורה, אבל בסוריה שהחיוב מעשרות זה דרבנן, שם אנחנו אומרים יש קניין. אומרת הגמור את הוא שמה, למדנו בברייסי ישראל ועבד כחום שלא קחו סודו בשותפוס. גוי ויהודי שקנו שדה בשותפות. הרי יש פה בכל פרי ופרי לשיטת רבה, חלק טבל, שזה חלק של הגוי, חלק חול. טבל וחול מעורוב זה בזה, דברי רבה. בכל פרי ופרי יש חלק תרומה וחלק יש טבל. רב שמעון גמליאל לא אומר, אחרי שחלקו את התבואה, אנחנו אומרים שהחלק של הגוי זה פטור, כי זה התגלה שזה הכל מחול, לא טבל, ולחלק של היהודי חייב, התגלה שלא זה היה הטבל. כלומר, המחלוקת שלהם זה האם יש ברירה או אין ברירה. לפי שיטת רבה, אנחנו אומרים אין ברירה. זאת אומרת, שלא אומרים הוברר הדבר למפרע אחרי שחלקו, שמה שכל אחד קיבל זה היה מיועד בשבילו. ואילו רב שמעון גמליאל אומר, יש ברירה. שהוברר הדבר למפרע שהחלק שלקח, שקנה, שקיבל היהודי, זה הכל היה כאילו כבר מתחלה ברשותו וכולו טבל, ואילו החלק שהיה אצל הגוי היה כולו כאילו ברשותו וכולו חול. עד כאן לא הפליג, אלא מה עשו יש ברירה ומה עשו אין ברירה. משמע מזה לכול העלמה, שעל כל פנים, כשגוי קונה שותפות עם יהודי, יש לו גם חלק בו. כלומר, יש קניין בידי אקים להפקיע, מדי חיוב מעשרות, כי הרי בכל אופן יש חלק של חול. אבל לכול העלמה, יש קניין לאוהבת כחוב בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. אומרת הגמור, אוכל נם בזה מדובר בסוריה, וכסוב הכיבוש יוחיד לא ישמע כיבוש. ואם כך, קדושתה רק דרבנן, ואיכן שקדושתה רק דרבנן, שם אנחנו אומרים, יש קניין, אבל בארץ ישראל, שקדושת הארץ זה דרייתא, יש החיוב של מעשרות מן התורה,
שם אנחנו אומרים, אין קניין. אומרת הגמור, אומר רב חייא בר אבא, תושמה, המויכס די לאויבת כל חוב, לוקח ומביא בקיר. כשאחד מכר שדה לגוי, אמרה המשנה, חייב לקנות ממנו כל שנה להביא ביקורים לתיקון העולם. שואלת הגמור, משמע מזה, מפני תיקון העולם הן, מדאורייתא אלוהי. כלומר, אין חיוב של ביקור מן התורה בשדה הזה שקנה הגוי. זה רק תיקון העולם כדי שיהודי לא יתלמד ללכת ולמכור שדה לגוי. הרי שיש קניין לא אוהבת כחוב להפקיע מחיוב ביקורים מן התורה. אומר רבה שהאמת היא ששתי תקון נסב. מן התורה יש, אין שום חיוב להביא ביקורים. ואנחנו אומרים, אין קניין לא אוהבת כחוב להפקיע. ובאמת היה שתי תקנות. מי קורא מהתחלה, אבי מייסי מדאורייתא, היו מביאים את הביקורים כפי שחייבים מן התורה. כי אם דחוזה דקו מיקרה ומזבנה, חזל ראו שהיו מוכרים את השדות, היות והאנשים חשבו, היות ויש חיוב להביא ביקורים, סימן שהקדושה של הקרקע נשארה, אז מה אכפת לי שאני מוכר לגוי? לא עשיתי שום רע. דסוברה בקדוש נסיעו קיימון. לכן תקיני לו דלוי לסה, תקנו חכמים שלא יביאו ביקורים מהשדות שמכרו לגויים, כדי שיראו שהמחירה כן עושה רע, מפקיע את השדה מדי החיוב. כי אם דרך זה דמנדה לא ישג למז, מכיוון שראו חכמים שמי שלא הספיק על הפרנסתו, כן היה מחור את השדה, וכל משתק, ואז יהיו השדות נשארים ביד אוהבית כחוב, עוד התקינו לי דלעיסה, תקנו להם תקנה מחודשת, שחייבים ללכת ולקנות את הפירות מן הגויים, להביא את הביקורים, ומילא אנשים כבר לא ירצו ללכת למכור שדות לגויים. הגמרא ממשיכה, וגם בנוגע לזה ש... מי שמביא ביקורים אומר את התורה שיאמר ואתו הנה הביסי עזרישיס פרי האדומו אשר נוסעתו לי השם. צריך לומר את הפסוקים שם שכתוב שצריך להודות להשם בביקורים ואוניסו ואמרתו. אז השאלה, כשיש לאחד קניין פירות רק בשדה, אין לו קניין הגוף. כמו שרשי אומר שבאמת בזמן שהיה יובל נוהג מן התורה, אז כל אחד שקנה שדה היה קניינו רק קניין פירות, כי הרי ביובל חזר השדה אל המוכר. אז כשאחד מכר שדה, זה היה מובן שהוא מוכר את זה רק לקניין פירות, כלומר שהוא זכאי לאכול את הפירות, אבל אין לו את קניין הגוף ממש. כמו שיש היום, אנשים קונים בניינים בלונדון במקומות מסוימים בעולם, וזה ליסלולד, כמו שקוראים לזה, משהו כזה, שהבן אדם קונה את הנכס, אין לו את קניין הגוף בנכס, זה כאילו לחקירה ל-100 שנה, הוא אוכל את הפירות, הוא יכול להזכיר את זה ולקבל את הדמי זכירות. כעבור 100 שנה זה חוזר לבעלים הראשוניים, אלא אם כן שינו את זה, שעשו הערכה. אז כשאחד מכר שדה, רק לצורך זה שהקונה יאכל את הפירות, אבל לא קניין הגוף. האם יכול לומר את פרשת ביקורים, ששם נאמר ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי השם? או לא? רבי יוחנן אומר, מביא וקורא. יכול להביא ביקורים וגם יכול לקרוא פרשת ביקורים. ריש לקיש אמר מייבי ואין קוירה. רבי יוחנן אמר מייבי וקוירה, קניין פרס כקניין הגוף דומה. כשאחד יש לו קניין פירות זה כמו קניין הגוף, ובמילא יכול לומר האדמה אשר נתת לי השם. ריש לקיש אמר מייבי ואין קוירה, קניין פרס לאו כקניין הגוף דומה, ולכן זה לא נחשב כיש לו קרקע ממש, אז איך הוא יכול לומר האדמה אשר נתת לי השם? איסו רבי יוחנן לריש לקיש, בפרשת ביקורים כתוב, ושמחת בכל הטובה שנתן לך השם אלוקיך, ולבייסחו הטוב הלוי והגר אשר בקרבך. כתוב לבייסחו, מה זה? אשתו. מלמד לומדים מזה חזל, שעוד המביא ביקורי אשתו. הוא יכול להביא את הביקורים של אשתו, כלומר, כשאשתו הכניסה לו שדה בנישואין, והרי נכסי מלוג, הבעל אוכל פירות, ואילו גוף הקרקע נשאר של האישה. ואתה רואה, וקורא, הוא יכול לקרוא פרשת ביקורים, הרי שזכות באכילת פירו מקנה לו כבר עד כדי כך זכות שיכול לקרוא את פרשת ביקורים, יכול לומר, האדמה שנתת לי השם. אומר לי, אמר יש לו כשל רבי יוחנן, שיינה אוסום, לגבי ביקורי אשתו, דכסיב, כתוב הרי בפסוק, ולבסכו, יש פסוק מיוחד. מה שאין כן איפה שאין פסוק מיוחד, אנחנו אומרים שקניין פירות, לאו כקניין הגוף. ויקדה אומר, שזה הולך בצורה כזה. אי ספר רב שם אלוקי של רבי יוחנן, כתוב, ולא בייסך, מלמד שעוד המביא ביקורי אשתו וקוירה. משמע, אוסו מודכסי, ולא בייסך, אולך, אין יש לו קניין לומר כך. אבל בעלמא כשלא כתוב פסוק, אז אנחנו אומרים קניין הפירות, לא כקניין הגוף. אומר לי, אמר רבי יוחנן לרש לוקיש, תאי מדידי נעמם אוכי כואמין, אני באמת לומד את זה מכאן, שקניין פירות כקניין הגוף. מכאן אני לומד את זה באמת. שואל תגמור איס ולמדנו, אוי אבו בדרך, יהודי יצא ללכת לירושלים עם הסלסלה של הביקורים של אשתו, לוקח את זה. זאת אומרת, מהשדה שהכניסה לו אשתו, שזה נכסי מלוג, שהפירות שייך לבעל, ואילו הקרן שייך לאישה. הביא את הסלסלה של הביקורים. באמצע הדרך רחמונו לצלן שומע שמייסה אשתו. אומרת הגמורה, מביא את הביקורים, ועדיין יכול לקרוא את הפרשה. משמע מזה שדווקא מתה אין, לא מייסה לו, דווקא כשהיא מתה. ואז עבר רשות השדה, קניין הגוף של השדה עבר בירושה לבעל, לכן יכול לקרוא האדמה שנתת לי. אבל אם עדיין לא מתה, ואז קניין הגוף של השדה של האישה, משמע מזה שהבעל לא יכול לקרוא. אומרת הגמורה, הוא הדין, אותו דין יש גם כן, שאף על גב זה לא ימייס, שיכול לקרוא. ומייסי יצטרך לי, כי סל כדת חמינה, היינו אומרים אולי, לגזור שצריכים לגזור, שלא יקרא את הפרשה אם היא נפטרה באמצע, למה? משום דרב יוסף בר חנינא, לא אומר רב יוסף בר חנינא, בוצרון כשהוא בצר את הפירות, את הענבים, ושיגרון ביד שליח לקחת את זה לירושלים בתור ביקורים, ומשליח בדרך, השליח נפטר בדרך, אומרת, הגמרא, שמי יכול להביא את הביקורים ואין לקור, למה לא יכול לקרוא? שנאמר, מה כתוב בפרשת ביקורים, ולקחת ואיסו, ולקחתו מרשיס כל פריו אדומו, אשר טובים מעצחו, אשר השם אלוקיכם לא יסלוח, ושמתו בתנא, והולכתו אל המוקרן. אז אנחנו אומרים שתהיה לקיחה ועבר באחד. בן אדם אחד, זאת אומרת, במצב אחד, מי שלקח הוא מביא, אבל אם היה באמצע כזה מסיפור שהשליח נפטר והמשיך להביא אותו אבא לבית, אז לא היה הלקיחה של הביקורים וההבאה של הביקורים בידי אותו אחד. אז אם כך, זה... באופן כזה לא קוראים את פרשת ביקורים. היה לנו הווה מיני לומר שגם כאן כשמתה אשתו היות והמצב של הנכס של השדה הזה עבר בעלות מבעלות אשתו לבעלותו באמצע, זה כבר לא כלקיחה והבאה כאחד באחד, כמו משמלון שגם באופן כזה קורא את הפרשה.